שלום למאזינים, כאן בנימין הולצמן, בתולדות רבותינו, מוקלט ללא תלמידים, רק בחדרי עם המיקרופון ודפי המקורות. אנחנו מדברים היום על הרב יוסף בעבד, שהשם אולי לא מוכר לכולם, אבל הספר מנחת חינוך מאוד מאוד מוכר, זכה לפופולריות גדולה מאוד, אבל בשנים האחרונות, לא יודע, בדור האחרון, זכה ממש לפריחה ולקפיצה בפופולריות. אז על הפופולריות של הספר נדבר בסוף, ונתחיל כהרגלנו קצת מסביב לתקופה ולחייו של הרב יוסף בעבד. אז אנחנו מדברים פה על רב גליציאני מגליציה, שהשומעים הוותיקים כבר שמים לב שיש לנו פה כמה חכמי גליציה, כולל, נדמה לפני שני שיעורים, האדמו"ר מצאנז, שדיברנו על גליציה, נדבר עליה שוב. אנחנו מדברים על חבל ארץ שההיסטוריה שלו לא ארוכה מאוד, כי הוא בעצם חלק מהאיחוד הפולני לתאי עד 1972, והוא חוזר להיות חלק מפולין בהתפרקות האימפריה האוסטרו-הוגרית במלחמת העולם הראשונה. אז מדובר פה בערך על 150 שנה שבהם יש שם הרבה יהודים. בתחילת הזמן הזה מדובר על, נדמה לי, קצת למעלה מ-200 אלף יהודים, שהם בערך 10% מתושבי גליציה כולה, ובסוף התקופה הזאת אנחנו מדברים על בערך 800 אלף יהודים. הגידול הוא לא רק גידול טבעי, אלא זה מראה שזה מקום שטוב ליהודים, אז הם מאגרים לשם. ואני חושב שקצת, זה שם גנאי קצת להגיד גליציאני, או לפחות היה על ידי חלק מהגלויות. אני צריך לומר שיש אנציקלופדיה לחכמי גליציה, אני דונה שכבר ציטטנו אותה בשיעורים קודמים של מאיר וונדר, וזה אנציקלופדיה בשישה כרכים. זאת אומרת, והיא מתוחמת בזמן הזה שאנחנו מדברים עליו. אז אם יש אנציקלופדיה של שישה כרכים על פרק זמן, שוב, לא כל כך ארוך, שמדבר רק על חכמי ישראל, אז זה אומר שבאמת הרבה מאוד חכמים גדלו שם. אני חושב שהמנחת חינוך מראה קצת על שיטת הלימוד, או נדבר עליה אחר כך, מה שמבחין בינה לבין הלימוד הליטאי. נעסוק בזה בעזרת השם בחלק השני של השיעור, אבל נחזור לחייו של הרב יוסף בעבד, שקודם על השם, נגיד משפט, סב סבו, זה רבי יצחק קרקובר, קרקובר זה אומר שבא מקרקוב, אבל הוא היה הרב של ברודי. על ברודי כבר דיברנו בטח כמה פעמים, עם האחים מרגליות, עיר ועל הקלויס בברודי, עיר ועם חשובה, וגליציה. למה זה חשוב שהיה הרב של ברודי? כי בניו נקראו בלעז בני הרב, שזה אומר רבינוביץ', והם עצמם לא רצו שם לועזי, אז הם השתמשו בשם עברי, והם תרגמו פה את הרב לאייבד, כן? אב בדין. אז בני האייבד זה היה בעבד, אני לא בטוח איך הם הגו, זה בעבד. בעבד נקרא, משפחת רבנים, הרבה רבנים שכולם מצאצאיו של רבי יצחק קרקובר, אני לא יודע איך לנסר את זה, אבל הרבה רבנים לפני השואה, בעיקר בגליציה, אבל לא רק. אז הרב יוסף בעבד נולד ב-1801, ככה שלא התקדמנו פה הרבה על ציר הזמן. הוא נולד בעיר פשבורסק, אני מתנצל אם אני לא הוגה נכון את הערים פה בהגיעה הפולנית הנכונה, רק אני אגיד שביידיש הוגים את זה עם עוד ריש בהתחלה, פרשבורסק. וכמו שהיה לנו פה הרבה אנשים, הרבה רבנים, הוא נולד לרב העיר פרשבורסק, ולכן הוא נולד בעיר ההיא, והוא יחיה שם עד חתונתו. אבל צריך לומר שאם זה שאביו היה רב, הרב שהשפיע עליו ביותר היה סבו, רבי יהודה, רבי יהושע השל בעבד, שכתב השו"ת שלו, נקרא ספר יהושע, שם קצת מבלבל, כי יש גם ספר יהושע בתנ"ך, אבל השו"ת, ספר יהושע, אני חושב שיחסית מוכר למי שמכיר את פועלם של רבני גליציה, היה רב של טרנופול, עיר חשובה שנזכיר אותה בהמשך, יש שם שתי תשובות שמומענות לו, ושנתחיל לדבר על בדף המקורות, אז נראה בהתחלה שבחים שחלק לו סביב בתשובה. אז כאמור, הוא גר בפרשבורסק עד שהוא מתחתן, הוא מתחתן עם חותנו, הוא רבי אריה לייבוש הלברשטם. הלברשטם של רבי חיים הלברשטם. זאת אומרת שרבי חיים שם גיסו. האדמור מצאנץ, הדברי חיים, עליו דיברנו נדמה לי לפני שני שיעורים. זה קשר חשוב, וגם הוא היה מקורב לחסידות, לא פעל בחסידות, לא היה אדמור, לא היה לו חסידים, לא כתב ספר חסידות, אבל היה מקורב משפחתית לחסידות, והיה חובב חסידות, בכלל לחסידות, צריך לומר, מתפתחת מאוד בגליציה, גליציה מעצמה של חסידות, חוץ מצאנץ וסדגורה שנזכיר בשיעור הזה, אבל גם היא מעצמה של או ערס אפילו, של ההשכלה. נדבר גם על ההשכלה בעוד רגע. אבל האדמור מצאנץ מזכיר אותו, הדברי חיים, מזכיר אותו בפשוט, דברי חיים. יש שם שתי שמות שהוא מענות אליו, וכמה בנוספות שהוא מזכיר אותו בתור דיין, אב בית דין, שהוא סומך עליו, או שיצטרף אליו, ונזכיר גם את זה. ועוד נראה שנדבר על החסידות, על חסידות צאנץ שביקשו ממנו להצטרף למחלוקת צאנץ דיגורה, אותה הזכרנו בקצרה בשיעור לדברי חיים, והוא סרב, מנע ידו מהמחלוקת, למרות שהיה צד משפחתי. כשאשתו לבית הלברשטם נפטרת, הוא נושא את ביתו של רבי דוד הגר מזוולטוב, שהוא עצמו הבן של רבי מנחם מנדל מקוסוב, רבי מנחם מנדל הגר מקוסוב, שהוא מייסד חסידות קוסו. אז גם אשתו השנייה היא מצאצאי הדמור. אגב, אשתו השנייה הייתה גרושה כשהיא ניסית לו. מטרנוגרד, הרב יוסף בעבד עובר לכמה ערים או עיירות שממנים אותו לרבם. וככה הוא נודד לפי המקומות בהם הוא מכהן כרב, כולם בגליציה. נמנה פה את הוסקוב, זברז. מזברז הוא מגורש על ידי השלטונות בהשפעת מסקיל, הסופר יוסף פרל, שעוד שנייה נזכיר אותו שוב, פועל נגדו לדחוק את רגלי השמרנים, ואז הוא ממונה לרבה של סניאטין, שם הוא היה יחסית יותר זמן והיה משפיע, אבל אחר כך הוא עבר להורודנקה, ומשם הוא מתמנה לרייבד בטרנופול. טרנופול הוזכרה קודם, העיר החשובה הזאת הייתה המקום בו סבו היה רב, ואז כך יש המשכויות. אם כי נגיד שבטרנופול הוא ממונה שם לרב ב-1857, אבל יש שם מאבק קבוע בין המשכילים לחסידים. וב-1813, כבר אותו יוסף פרל שהזכרנו קודם, שהוא סופר משכיל ידוע, הוא מקים שם בית חינוך, ויש שם דפוס עברי של המשכילים. ובתקופה קצרה, 1839 עד 1839, רב העיר יש שיר, שמואל יוסף רפפורט, המפורסם שהזכרנו אותו בשיעור על הקצות והנתיבות, מסתמה שהוא עצמו משכיל, אבל הוא לא יאריך ימים בטרנופול, והוא עובר שיר, יעבור לפראג, ממונה לרבה של פראג, המעתירה. אבל מ-1839 עד 1857 אין רב בטרנופול. בגלל המאבק מי הרב, האם מישהו מהמשכילים או מהשמרנים, לא יודע איך לקרוא ליהדות הרבנית, אבל צריכים להבחין מאוד בין המשכילים לבין הרפורמים. המשכילים באותה תקופה הם בעד מדע, רוח הדעת, אבל גם קיום מצוות. ודאי ששיר, הרב שמואל יוסף יהודה, הרב שמואל יהודה רפפורט, הוא רב באורתודוקסי, הם אומרים, הוא מקביד על תורה ומצוות. לאחר מכן, המשכילים, בוא נגיד, לא יקפידו יותר על מצוות. ערס הציוניות, ציונות, יהיה אולי יותר ברוסיה מאשר בגליציה, אבל יהיה בהשפעה רבה של של התנועה המשכילית. צריך להגיד לשבחם, שמשכילים עודדו דיבור עברית ולימיות עברית. אז זה קצת, קצת, קצת על על המריבה בהשכלה בעירנו, טורנופול. וכשנעבור למקורות, אז נזכיר עוד פעם את סיפור חייו של הרב יוסף בעבד, ונזכיר גם את הדיונים האלה. בטורנופול הוא מלמד בקלויז, הרב יוסף בעבד, ולא בישיבה. ממש בתקופה הזאת, כמו שערכנו בשיעור על רב חיים מוולוז'ין, בליטה צומחות ישיבות ליטה, שאנחנו מכירים אותם את סדר יומם, מהישיבות היום. שאז יש ישיבה, שבוא נגיד לך, ישיבה יותר חזקה מראש ישיבה. יש ראש ישיבה שמתווה דרך, אבל יש הרבה מלמדים, ויש סדר יום, כן, שלושה סדרים. יש סדר שנה עם, בזמנים ובין הזמנים. וכל זה לא קיים בקלויז. הקלויז הוא מסביב לבן אדם מרכזי. כשהרב יוסף בעבד מלמד, יש שיעור, וכשהוא לא מלמד, אין שיעור. מה שכן, בגליציה ובהונגריה, גם בישיבות שהן לא ישיבות ליטה, גם מתקבצים, אם רוצים לשמוע, זה ראש ישיבה חשוב, מתקבצים תלמידים מרחוק, זה כן תופעה שקיימת כבר שם. טוב, על חייו גיליתי שכשמגיע הרב למקום מושבו האחרון, כבר נגמר לי הסיפור, לא חשוב כמה זמן הוא יושב שם, אז הוא נפטר בכף דלת באלול, תף ריש למד דלת, שזה 1874, מי שמוכר לו, הנשון המצלצל מוכר כף דלת באלול, כי הזכרנו שהוא נולד בכף דלת אלול, תף קוף סמך א', 1801, זה אומר שהוא נפטר ביום הולדותו ה-73, מותיר אחריו משתי נשותיו שבעה ילדים, שבנו רבי שמעון בעבד גם הוציא לאורת ספרו, אבל גם הוציא אותו עם הגהות, וימלא את ידיו ברבה של טורנופול. לגבי ספריו, נורא קצר, הוא לא מתפיס בחייו כלום. כנראה את המנחת חינוך בעצמה, הוא ראה בזה מין פלפולים של השירה של תורה, ולא חשב שהספר ראוי לדפוס, ולא הדפיס אותו. פרט מעניין ומרתק. אבל הוא הגיע אותו כל השנים, והוא כן חיבב אותו. צריך להגיד אבל שהיה לו קונטרסים והרבה כתבים, וחלק מכתביו נגנבו. זה סיפור שקשה לנו לעמוד עליו לגמרי. יש טענה שהוא נגנב על ידי מתנגדים שלו, ואולי אפילו מסביב איכשהו למחלוקת צנד סדיגורה, לא בטוח. בכל אופן, הוא כן נתפס קונטרס אחד שלו, וזה מוסך השבת, לפי סדר מלכות השבת, וזה נתפס לא בספר בתוך עצמו, אלא בתוך המנחת חינוך. חלק מנחת חינוך, שתגיעו ליתרו, לעשרת הדברות, יש שם קונטרס ארוך, שם מוסך השבת. בסדר, אני עובר לדף המקורות, אבל בהתחלה עדיין נלווה את חייו מדף המקורות. המקורות הראשונים הם לא מקורות שלו. אמרנו שהוא מושפע מאוד מסבו, שהוא הנכד שעשועים, שבו יהושע הרב יהושע בעבד, שהוא הרב של טורנופול, ושתיים מהתשובות בספר יהושע מופנות אליו, והנה אחת מהם, תשובה למד ה' בספר יהושע, כותב הרב יהושע בעבד, לנכדי החריף, מורינו הרב, יהושע בעבד, אלול תף קוף עין זין, תף קוף עין זין, זה אומר, הוא נולד בסמך א', מדברים פה שנכדו בן 16. אלול, בדיוק בן 16. דבריך הנחמדים בעסק היא אביד לא מהני, זה הסוגיה, קיבלתי. ומה נעים ומה נחמד על דברי תורתו וחוכמתו. בפרט שראיתי שתהילה לילד ברך, כי רוב תבועות בכוח שור, פסוק ממשלי, וחכם בני ישמח לבי גם אני, זה פרפרזה על פסוק ממשלי, שכתוב שם בני, חכם לבך ישמח לבי גם אני. ומה דאביד מענה את לומדיה, איזה יופי, כי הסוגיה זה אי אביד לא מענה, אז הוא כותב מה שאתה עשית, מה דאביד, זה בהחלט מענה, מענה היא זה מועיל, אז מענה את לומדיה. בפרט אותי, כי ראיתי דבריך טובים ונכונים. ואשר חפץ נכדי לדעת דעתי בזה, אמינה בתחילה, מדי קשה לי בדבריו הנחמדים, זאת אומרת, רוצה לדעת מה דעתי, ואז הוא כותל את דבריו, לא חשוב. ומסיים כל זה, כתבתי דרך טיול בדבריך הנחמדים, העריבים עליי ולשמוע מאוד מאוד. וחותם, דברי זקנך, שמח בתחורתך ובכתבך הנחמד, לא בטוח מה זה, אני לא בטוח מה זה, דשין טף באהבה רבה, ומוכן להשיב לו בכל עת ובכל שעה, מצפה לשמוח עמך ועם אביך, אולי ויוצריך לצו, ראשי תיבות, ביחד, בקרוב, פנים לפנים, הקטן יהושע השל בעבד. איזה יופי, מכתב של דברי חיבה של סב לנכדו, אבל נדפס בתור דברי תורה חשובים. אמרנו שגיסו זה הדברי חיים, וכשרבי יהושע בעבד, הוא בסנטין, יש פה מכתב, יש פה תשובה, בדברי חיים, שהוא מזכיר את גיסו, הנושא שם זה שוחט שמעבירים אותו. אנחנו דיברנו בשיעור על דברי חיים, על איזשהו סכסוך שהיה עם שוחט, אבל זה סכסוך אחר, שהיה עם שוחט אחר. אני חושב שהיה קצת איזשהו סוג של חילון, חפיפניקיות, לא יודע לקרוא את זה, לא מדבר פה על השכלה ועל רפורמה, אלא על יהודים שפחות שומרים מצוות, אבל אז יוצא שיהודי שפחות שומר מצוות, הוא משמש בקודש, ראינו נדמה שאצל רבי עקיבא איגר, תשובה על המוהל, שמסתבר שמחלל שבת, אז שוחט זה יותר רגיש, בענייני כשרות, אבל גם ברגע שזה בענייני כשרות, אז באה כשרות המתחרה, ואומרת, השוחט הזה הוא לא שומר שבת, מה, לא מקפיד, תקנו מהשחיטה שלי, ויש שם שוחט שמעבירים אותו מתפקידו, ואז הוא עושה תשובה, אז רוצים להחזיר אותו לתפקידו. זה הנושא של התשובה בדברי חיים, והבאתי משם משפט לקראת הסוף, ויין שהוא, אני קוראים קור שתיים, ויין שהוא דיני נפשות ממש להעביר מאומנתה, ותפלי תלויים בה, זאת אומרת, קשה להעביר אדם מאומנות, זה מאומנותו, זה הפרטנסה שלו, והטף, ילדיו תלויים בה, בא לאכול בתחום הזה, והרבה חשו לזה בשס ופוסקים לזה, נע מאוד להיות מתון בדין, ולצרף עמנו גם מדידינו הרב הגאון גיסין רואי העיר, אב בדין הקהילה צנטין, שהוא בקי בטוב בזה העסק, ואולי יוכל למצוא מזור להתיר נדרם ולהשיבם על כנם, אחר שיעשו תשובה ראויה לפי ראויות עיני מעלת כבוד תורתו. אני קצת חושד בזה שהוא לא רק רוצה לצרף עמו את גיסו, אלא הוא רוצה להטיל פה את האחריות על גיסו בעניין התשובה, במיוחד שיש פה נדר של, של זה שהוא לא ישחוט, אותו שוחט. זה אומר הרב גיסי הוא רב טוב. הוא יקל, לא יקל, יחמיר, אני יודע, הוא יחזיר את השוחט, אז בואו נצרף אותו, ואז הוא יחזיר את, את השוחט לתפקידו. אמרנו עוד על הקשר של הדברי חיים שלו, שיש מחלוקת גדולה מאוד בין חסידות צאנז לחסידות סדיגורה, מחלוקת שעוברת לפסים לא טובים. ויש ספר בשם מלכות הרועים, מופיע במאגרים, היא בובוק, סוצר החוכמה כאלה, למרות שבסך הכל, כמו שנהגו עד, זה פשוט מישהו ידפיס פשקווילים. נגד, במאבק הזה, משקיבים לי מצד אחד, אלה שבעד צאנז ונגד סדיגורה, והרב יוסף שאול נתנזון, הידוע והמוכר, שלום משיב, הוא כותב מכתב לרב יוסף בעבד, כדי להחתים אותו לפשקביל, כנהוג עד היום, שיש עצומה, ומביאים, אני כאילו זה רב, אותו רב, שפונים אליי, האם אני מוכן לחתום, אז הוא פנו אליו במכתב, וככה הוא עונה, הנה מה שכתב הגאון לכתוב ל, אני לא בטוח, ארצנו הקדושה, משהו הקדושה, לא הדבר ממני, ולכן כרגע אני מושך ידי מזה, הוא מסרב לחתום, בפרט שאני גיסו, ואין שבחה שמטרונית להיכנס מקרוביה, זאת אומרת, כולם יגידו, הוא מכתים את הרב שהוא גיסו, זה בתוך המשפחה, זה לא נחשב, וחס ושלום, הוא אומר, לא נפל דבר מכבוד גדולת וחסידת גיסי, הגאון אירוי העיר, הוא אומר, זה לא שאני נגדו, חס ושלום, ואז הוא כן יוצא נגד צדיגורה, אבל זה רק כדי להגיד שאני איתכם, אני רק לא חותם. ומי יחוש למוקצים כאלו, גנבה במחתר את הרחמן הקריה, השם ברחמיו יבאר מראה אלה הקוצים מן קרן בית ישראל, וישלחנו משחרור לכתמים ונושת שואת עולמים. אז הוא לגמרי אומר את כן, את דעתו בוויכוח, אם כי הוא חשיב לו להדגיש שזו דעתו בוויכוח, אבל לא שהוא מצרף את חתימתו. אנחנו עדיין ברבי יוסף בעבד סנטין, ופה הוא היה, יצא תחת ידם של הרבנים שם, עסק ביש, בואו נספר עליו בקצרה. וזה מופיע, כאמור, אין לנו שוט של הרב יוסף בעבד, למרבה הצער, אבל זה היה פסק משותף גם לעירו שלו, סנטין, וגם לקמניץ. והרב של קמניץ, הרב אברהם תאומין, בעל חסד לאברהם, שלפי התשובה פה, הוא היה מחותנו. כנראה התחתנו בבן ובת של שני הרבנים ושני הערים הסמוכות האלו. ובואו נקרא על, 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 בהתחלה את הסיפור, זה פה בסימן י' ג', על דבר האגונה, מרת מטיל, כנראה כמו מטילדה, מרת מטיל מסנטין, שסנטין מעירו של הרב יוסף בבד, שהביאה גביית עדות מקמניץ, שהעיד עד אחד שישב שם בקמניץ, במאסר עם איש אחד, ושמו אברהם, ושאל אותו, אותו אסיר, זאת אומרת, אותו העד שואל את, את האסיר, מאיינו? הסיפור הוא כזה, אותה גברת מרת מטיל, בעלה היא מסנטין, בעלה נכלה, אסיר, יושב בכלא בקמניץ, ועבדו עקבותיו. והיא נשארת עגונה, מחפשת ומחפשת, ומוצאת עוד מישהו שישב, עוד יהודי שישב שם בכלא, והוא אותו מי שראה בכלא, הוא מעיד, הוא לא הכיר את בעלה, אבל הוא מעיד על מישהו שהוא ישב איתו בכלא, שהוא מזהה, הוא מוסר את סימניו, איך הוא נראה, ומעיד שהוא מת. ואותם סימנים מאוד דומים לבעלה, והאם אפשר על פי אותו עדות להתיר את בעלה שכאמור איננו, ויש פה אגונה, על דבר האגונה, כן, תרת אגונה. אז הוא, שוב, אני חוזר שעיר עד אחד, שישב במאסר עם איש אחר אחד, הוא שמו אברהם, ושאל אותו, אברהם זה האסיר, הבעל הנהדר, ושאל אותו מאיינו, ואמר לו שהוא מקלמיה, והיה לו סימן קלמיה, זאת אומרת שהוא מהעיר הגדולה, אבל הוא לא אמר שהוא מסינטין, אז זה כבר נקודה לרעה. אבל עכשיו הוא נותן את סימנים שהם אותו דבר. היה לו סימן בחותם, שהיה בראשו, איידין גיפלין לא מחמת חולי, רק מחמת בריאתו. זאת אומרת, מאוד חשוב שהיבלת שלו בקצה האף, לא תהיה איזה יבלת שצמחה לו עכשיו מאיזה הבעבועות, אלא זה סימן קבוע. והיה איש שחור, וזקנו היה עם בית שפיצין. כל זה סימנים שהוא מעיד על השכן שלו לתא, שבאמת היו לאותו בעל נהדר. ואז הדיון העיקרי, אני כמובן לא נלמד אותו עכשיו, הוא כותב אנשים לענייננו שהדבר ברור מוכרח, זה שני סימנים אמצעיים מצטרפים לסימן מובהק. יש לנו סימן, סימן טוב, שנקרא סימן מובהק, שעל פיו אפשר לזהות גופה, וסימן לא מובהק, ובאמצע שנקרא סימנים אמצעיים. אז טענת הרב תאומים שהסימנים האלה הם סימנים אמצעיים, אבל אם יש לך כמה סימנים אמצעיים, הם מצטברים לכדי סימן מובהק, ובפי זה אפשר להתיר. אבל הבעיה שהמקום לא אותו מקום, אז הוא כותב אותה נדון למה שאמר, שהוא מקלימיה, והוא היה באמת מסינטין, בזה אני אומר, הואיל וקלימיה הוא מטרופולין של עיר סינטין. וקלימיה היא קהילת הקרייז, שפיר יש לומר, דכוונתו, דהו מקרייז קלימיה. האם מישהו אומר שהוא מירושלמי, ואז מסתבר שהוא מגבעת זאב, והאם אפשר להגיד שזה עדות מספיק טובה, כן, הוא מהמטרופולין. אבל הוא לא ממש מהעיירה המדויקת, מהעיר הגדולה הקרובה. זה הדיון. אז הוא אומר שאפשר להגיד שזה בסדר, אבל הוא לא מאיזה אגונה, זה דיני נפשות. אם חלילה, אם ימצאו את הבעל, אחר כך יהיה ולד ממזר, והאישה תישאר אסורה מזה ומזה. לכן הוא כותב, אחר כל זה, אני כותב להלכה ולמעשה, אם יצטרף עמנו בזה כבוד, אני חושב שראשי תיבות פה זה מחותני ושאר בשרי, הרב הגאון, מורן הרב יוסף, בעבד נרו יאיר, אף בדין דקהילת סנטי. זאת אומרת, לאחד פה את הרב, הוא אומר, אנחנו פה בדין של העיר שהעדות היא מקמניץ, כי הכלא בקמניץ, אבל אנחנו רוצים להתיר גם את האישה מהעיר, האישה עצמה היא באה מסינטין, אז בדין של סינטין, אני מבקש שיצטרף אלינו, רק אם זה יהיה מקובל עליהם, ומקובל. מקובל גם על הרב יוסף בעבד, וגם כך אנחנו רואים שהם קרובים, אז אנחנו רואים שהם גם קרוב שלו, וגם קרוב של הדברי חיים, אז כל המשפחות שם מתחתנות, של הרבנים מתחתנות ביניהם, והם מתירים את אותה אגונה. וזה סימן י' ג' בחסד לאברהם אבן העזר. אלא שסימן אחר כך, לכבוד הרבנים המופלגים, יראה השם בדינה דקהילת סניניאטין, הוא כותב, עוד פעם, כותב הרב אברהם תאומים, כותב לרב יוסף בעבד. על דבר האישה, מרת מטיל בת מורן אברהם, שנמנית עם חכמי דורי להתירה, כאשר באו הדברים בארת תבית תשובתי על פי דינה של תורה, ועל פי יתר הנה לאישה הזאת ניסית לאיש. זאת אומרת, התירו אותן רבנים, ועל פי יתר זה התחתנה. היא נשואה, ברוך השם אגב עוד אין ילדים, אבל מה קורה אחרי שהתחתנה? ואתה בא עד אחד, והיא בתורת עדות, כי בעוברו דרך קונסטנטינה, כן, דרך טורקיה, ראה שם את בעל האישן על מורינו הרב אברהם, יהודם, פתאום נהיה הרב, אותו אסיר משוחרר, גם קודם אמרנו שמו אברהם, אשר הוא מכירו היטב מקדם, ודיבור עמו על מה הרחיק מאשתו, וסיפר לו כאילו לנו מדוע לא יבן עשרה לביתו, כמעט כמו בא הרוג ברגליו, פה הוא לא בר ברגליו, בא עד אחר. הוא אומר, תשמעו, אני את הבעל הנהדר, אותו אברהם, אני מכיר אותו, פגשתי אותו בטורקיה, ואמרתי לו, מה אתה עושה אותו בטורקיה, כשאשתך בגליציה, בסינטין, איך עזבת את אשתך, מה אתה, שזו סוף משוכה בכלא, אשתך מחכה, תחזור הביתה. אז הוא הסביר לי למה הוא עדיף לברוח לטורקיה ולא לחזור הביתה. כך בא אדם ומעיד. ועכשיו כמובן, מה עושים עם אותה אישה? ואז בואו נדלג על הפסקה הבאה, אני אגיד בעל פה, שהדיון הוא כזה, הוא אומר, זה יש פה עד אחד, ויש פה עוד עד אחד. וזה מין, מה היא חזית? שאתה יכול להחליט על מי אני סומך, אז אולי הבעל, אני לא מחליט, אבל אולי הבעל יכול להחליט שהוא, הבעל הנוכחי, הבעל השני של אותה אישה, הוא אומר, אני מאמין לעד הראשון ולא לעד השני. כל זה הוא מפלפל, ובסוף הוא אומר, אבל לא יכול להיות. העד הראשון לא הכיר אותו, ואנחנו התארנו לפי סימנים, כי רצינו להתיר את העגונה. אבל הסימנים זה לא מספיק טוב, ויש פה בן אדם שמכיר, אז העד השני הוא כן עד טוב. והוא כותב קודם, ואני קופץ לסוף, ומעתה צריך להמתין על זה, אם לא תהיה שם ברור והצטרפות. זאת אומרת, הוא אומר, קודם בוא נברר, רגע, נשלח שליח לטורקיה, בוא נראה, נשאל. אבל בסופו של דבר, אם לא נמצא איזה, לא נצליח לפסול את העדות השנייה, מעתה תשב בדד. אין לנו מקום להתירה. ומי נשמה מרחמו. יוצא שההיתר של העיגון הראשון, הוא הרי על האישה הזאת. כי אם לא היינו מתירים אותה, אז עכשיו היה צריך להשיג גט מטורקיה. עכשיו האישה הזאת אסורה, מאוד מאוד אירוע טרגי. היא נישאה לאדם שאינו בעלה, מזכיר את ויעקב למישור. אני רוצה לומר שיעקב למישור אמר מאוחר למקרה הזה, אבל הוא גם מגליציה. אז קצת אנחנו באותו אזור, כשהרב אברהם תאומים, חוץ מלהיות רב של קמליץ, הוא היה גם רב של בוטשאץ', בו זמנית. אז אני לא יודע אם זה המקרה שעומד ברקע, אבל צריכים לדעת שהיו מקרי עגונות אמיתיות, ופה יש לנו ממש תקלה שיצאה תחת ידי שני הרבנים האלו, הרב אברהם תאומים, ונושא השיר שלנו, הרב יוסף באבא. אחרי סנטין, אז על חייו עוד נדבר, אז לא תומר וונדר, שאמרתי קודם, אז לא באנציקלופדיה, יש לו מאמר על יוסף באבד במוריה, אז גם הבאתי את זה בשביל להזכיר את המאמר הזה, קטעתי אותו בדיוק איפה, אז הוא מתאר כך את כהונתו בטורנופול. בטורנופול נהג את נסיעותו ביד רמה, ונשא את דגל היהדות ללא חטא. תקופה הראשונה עוד חשבו תקיפי הקהילה, שיוכלו להשפיע עליו ולהטוטו לרצונם. אחד מראה נוכחו בטעותם, כשאימו עליו פעם בעת ויכוח על עניינים הקורדיים, השיב להם בהחלטיות שאת מעט הדייסה שאוכל בכל יום, יוכל לאכול בכל קהילה יהודית אחרת. כן, זאת אומרת, אתה אומר, צינית פטרות. אברהם רוב זמנו היה שקוע בתורה ולא הרבה לעסוק בצורכי ציבור. אני הרבה פעמים מצליח להתרשם על עד כמה הרב עוסק בתורה או בצורכי ציבור לפי השאלות שהוא עונה עליהם, אבל פה כאמור אין לנו שיעות, יש לנו רק את המנחת חינוך. אז לפני שניגש לחקירות המנחת חינוך, רק נעיר שאחד דבר בולט בספרו זה שלא היו לפניו ספרים. ראיתי למשל שתי תשובות שהוא כתב, אחד, שוב בא לידי ספר ים של שלמה, וראיתי בפרקיו, זאת אומרת, הוא אומר, ציטטתי פה מים של שלמה בעל פה, ועכשיו הגיע שוב לידי ואני בודק. אבל ים של שלמה, לא ספר נדיר. לא, לא עמד לפניו, ומי לזה אני אומר, טוב, ים של שלמה, אולי אז היה יקר המציאות, אבל הוא כותב איזה מקום, ראיתי בירושלמי, והוא מצטט ירושלמי, ואז כותב, צריך עיון בירושלמי מה הפירוש, כי אינו תחת ידי. זאת שהוא כתב, ראיתי בירושלמי, כוונתו, ראיתי בירושלמי מצטט בעל פה, ואז הוא כותב, אינו תחת ידי, לכן צריך עיון. וואו. אבל לא היה לו ספרים, משהו אחר היה לו, חוץ מזיכרון מופלג לספרים. הוא כותב איזה משפט, לזה הראני אחד נעוני החבורה, כמה פעמים הוא כותב את זה בספרו, זאת אומרת שהקלויז שלו בטורנופול, הוא הספר זה בעצם סיכום של שיעורים, הוא מפלפל את זה עם תלמידיו, והוא נעזר בתלמידיו. טוב, אז על חקירותיו. באמת, מעט מן המזלג, הספר מפורסם, נפרסם, יש לנו פה חצי שיעור. אנחנו נסיים עד כמה הוא מפורסם, אבל מעט על קצה המזלג. במוסך השבת, הלכות, מוסך השבת זה על פי המלאכות. בדרך כלל ספרי הלכה הם פחות לפי המלאכות. הספר הזה אתם מבינים שזה בעיקר חקירות, אם זה מלאכות. כותב שם על בורר, גם יש לחקור. אם מונחים, מין אחד פירות ומקצת הם עם האכלת אוסורות מעורלה וכדומה, אם אבי כמו פסולת וחייו, או אפשר כיוון דאבי מין אחד רק אריה רביע עליה, אריה רובץ עליהם. לא אבי בורר. חקירה קלאסית, איך אף אחד לא שאל לפניו. אם יש פירות עם איזשהו הבדל, שיש בכלל דיון, פירות של הבדל, עד כמה זה, אם יש לך... לא יודע, ענבים משני זנים. מאוד דומים, אבל שני זנים, ואתה רוצה לאכול זן אחד. אז זה דיון. יש לנו תפוחים, ירוקים ואדומים, ומקרה שם אחד עליו לא... נניח שזה דבר שאין בו בורר. ענבים מסוג קצת יותר גדול וסוג קצת יותר קטן, אין בהם בורר ומותר להפריד. אבל מה, אתה יודע שענבים הקצת יותר קטנים הם מעורלה. ואז אתה בורר, יש פה בעצם אוכל בפסולת. אז הפסולת לא, זה ענבים הם ענבים. אבל... אריה דרבי עלי, האריה רובץ עליהם, יש עליהם איסור. אם יבוא מישהו ויסתכל, הוא לא יראה הבדל. אם יבוא גוי, הוא יאכל את הכל באותה מידה. אבל מבחינתך, כן, לא מבחינת החפצה, מבחינת הגברה, יש פה הבדל. האם זה נחשב בורר? פה בטח חל, אם היה לו זמן, היה נותן על זה עוד חילוק ועוד חילוק. אבל כותב על זה, כעת אני מוטרד מאוד, ועוד חזון וכולי. טוב, לא זכינו, אבל חקירה קלאסית. הקטע הבא, הבאתי אותו גם בשביל החקירה, אבל יותר מזה בשביל הראשי תיבות. אז קודם כל זה במנחת חינוך ובפרשת עם כסף, ובמנחת חינוך הקלאסי, פרשת שופטים מחולקת לשניים, עד עם כסף ומה עם כסף. המילים עם כסף, שם נקראת סוף שלישי, אז זו חלוקה די טובה, כי עם כסף זה עדיין מצווה של בן אדם, כן, עם כסף תלווה תמיד תהני עמך, לא יהיה לך לקנושה, לא תשימו נב נשך, זה עדיין מצוות בן אדם לחברו. אבל מיד אחר כך זה עובר לבן אדם למקום, אפילו מה שמכונה במחתר ספר הבריקט, זה כמה פסוקים אחר כך. אז המקום, אני חושב שהתחיל בין כסף ולא בארבעה פסוקים אחר כך, כי זה הקריאה של חול המועד בפסח, יש שם את הרשימה, מה קוראים בכל יום, אז יש פרשיית עם כסף. אבל הנושא זה ככה. איסורי אכילה הם תמיד כזית. זה פשוט. אבל יש איזה חריגה, לא חריגה, דיון. בשר בחלב. האם צריך להיות כזית בשר וכזית חלב? או צריך להיות ביחד. אז קודם כל הוא אומר, שולחן אור חנדר כי להאריך אחרי אור קצת המבשל, בשר טהורה בחלב טמאה משניהם כזית, משניהם ביחד, רק כזית אחד עובר בלב. ואז הוא דן, מה צריך להיות החלוקה? האם זה חצי חצי? האם זה חצי כזית? או אפילו מעט מאוד. ואז הוא כותב מבואר דלוב, דווקא חצי מזה וחצי מזה, רק כן הוא שיש ונותן טעם פחות מ-60, ודאי עובר על בישולו. רק צריך שיהיה בין הכל. זאת אומרת, בין הכל צריך להיות כזית, והיחס צריך להיות שיהיה נותן טעם. זאת אומרת, ביחד זה כזית, וחלב מספיק שיהיה 1 מ-60. 1 מ-60 של כזית זה מעט מאוד, אפילו מעט מאוד חלב, אין פה שיעור של שום דבר, כבר הופך את הכל, אם אין כנגדו לבשר בחלב. זו חקירה מעניינת לגבי השיעור, אבל שימו לב, מי שמחזיק את הדף, אני פשוט קראתי, כי פתחתי את ראשי התיבות, בסוגריים פה בדף. מבואר דלא דו דווקא, דלת, למד דלת, כמה יודעים את זה? לא יודע, חצי מזה, מזה, רק כף ה'. זה לא שתיבות רגילים כף ה', להגיד כן הוא. ובסוף כתוב רק צעיר שיהיה בית הל וזין פי. בית ה' פה זה כנראה צריך להיות בין הכל, או משהו כזה, בין השאר, בין היתר. כל כתוב בראשי תיבות. יצא מהדורה מפורסמת חדשה, מכון ירושלים הוציאו קודם מהדורה טובה את ספר החינוך, ואחר כך הוציאו את מנחת חינוך. לא רק שפתחו את כל הראשי תיבות ופסקו, אלא גם כתבו מהצד את, בשלוש ארבע מילים כל פעם על מה מדבר הקטע, כי קטעים נורא נורא ארוכים. וזו מהדורה מאוד מאוד נוחה ללומד. אם כן, יאיר שיש עוד קודם, יצא איזשהו מהדורה עם פירוש הרב קניבסקי, המון פירושים יצאו למנחת חינוך. אז גיליונות דרך אמונה נקרא המהדורה עם דברי הרב קניבסקי, והם לא עשו רעש גדול כמו מכון ירושלים, פסוק יותר שמונה שעושים בכל ספר, הם כתבו את זה בכתב מרובע, ופתחו ראשי תיבות, אלא שפה לפתוח ראשי תיבות צריך התרת פרויקט כאמור, ולי היה יותר נוח בשיעור הזה לקחת דווקא מדרך אמונה, כי התוכנה שלי שקורא את ה-OCR, הוא מסתבך קצת עם כתב רשי, עם כל הכבוד למכון ירושלים, הם השאירו את זה בכתב רשי. אז זה קצת לגבי המהדורות והראשי תיבות, וכנראה עניין של זכרונות, בפרויקט השוט, השאירו את המהדורה הישנה, והכל שם בראשי תיבות, כנראה עניין של זכרונות, הכל שם בראשי תיבות קשה מאוד לקריאה. מקור 9, בואו כדי שנספיק יותר, לא נקרא את החקירה הזאת, רק נגיד לכם. הוא דן על לפני עיוור, שלפני עיוור לא תיתן מכשול, מבואר בהלכה שעיוור בדבר אסור לתת לו עצה לא טובה. יפה, אפילו פשוט. אלא שדן על מנחת חינוך, רגע, אבל אם יש עיוור, ואתה שם לפניו מכשול, אז האם יש בזה אליו או לא? זה הוא דן ואומר, לא יכול להיות שלא. כי אין מקרה יוצא מדי פשוטו. וזה, יש על זה אפילו שער בספרה מצוין של הרבנית מיכל טוקצ'ינסקי, שאני אזכיר אותו עוד מעט, שער שלם של מקומות שהוא מדייק דברים מהפסוקים. הוא חי עם הפסוקים. ולפעמים הוא שואל על המדרש, על מדרש ההלכה, מה הדין במקרה הזה וזה חוקר, והוא מדייק את זה מאיזשהו לשון אחרת בפסוק. או אפילו הלשון שהמדרש, מהמילה שהמדרש עצמו דורש. ומאוד חשוב ללשון, לא דבר הפשט במובן המודרני או של רשבם, אלא מה שכתוב, כן, לא כנגד חז"ל. אם כי במובן של העיוור, יש בה ארור והברוך, כן, יש שם ארור משגה עיוור בדרך. אז אולי משם גם אפשר ללמוד. המצוות, מקור 10, מצוות פרורבו, גם, שוב, אני מחוסר זמן, כי הלשון שלו מפולפלת, אז אני אגיד בעל פה. בפרורבו חייבים, זה קלאסי. החקירה בפרורבו זה, אחת החקירות, זה קטע מאוד ארוך, אחת החקירות בפרורבו, מי שמתחיל, זה לפי סדר ספר החינוך, וספר החינוך, הוא, המצוות שבו הם מצוות של הרמב״ם, אבל סדר המצוות זה לא הסדר בספר המצוות, אלא הסדר זה סדר התורה, תמיד זה ספר פרשת שבוע, לכן מצווה א' היא פרורבו. מתי מקיימים את פרורבו? כן, יהודי, לא יודע, הוא רוצה לקיים את פרורבו, אז מה עושה? הוא צריך להתחתן, ולבוא על האישה, וצריך לפי בית הלל, כן, בן ובת, ואז לא יודע, נולד לו בן, נולד לו בת, ומה אם הבן מת? כן, זה הדיון, מתי מקיימים את מצוות פרורבו? הוא יוצא מההלכה, שאומרת שאם הוליד ממזר קיים המצווה. זה ציטוט, זאת אומרת, זה המנחת חינוך מצטט. אם הוליד ממזר קיים המצווה. ואז הוא שואל, אבל זה מצווה הבאה בעבירה? ועל זה הוא עונה, זה לא מצווה הבאה בעבירה. הדוגמה שלו זה מי שמוציא מצא, מוציא מצא. מי שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, מצא, ואז אוכל אותה, בשבת. האם קיים מצוות מצה? הרי זה מצווה באה בעבירה, כי הוא לא יכל לקיים את המצווה, כי המצה הייתה ברשות היחיד, והוא נמצא ברשות הרבים, או ההפך. הוא אומר, לא, זה לא מצווה באה בעבירה, כי מצווה באה בעבירה, זה שקוראים ביחד. ופה קודם עבר על איסור חמור, חילול שבת, חייב מיטה. ואחר כך קיים את המצווה, וזה לא ביחד מצווה באה בעבירה. וגם פה, הרי כל ממזר הוא בא מאיסור עריות. אז האיסור עריות הוא איסור בפני עצמו. ולא בזה מקיימים את המצווה, והוא יותר קיצוני מזה, הוא אומר המצווה היא שיהיה לך בן ובת, כל זמן, כל רגע ורגע שאין לך, אז מוטל עליך חיוב, וכל רגע ורגע שיש לך, אז אתה מקיים את המצווה. ולכן הוא אומר שאם מת לך הבן, אז יוצא שאתה הבן היחיד, שאתה לא מקיים את המצווה, ואז הדיון רגע, אבל אם יש נכד, אז זה החקירה, חייב לומר, העניינת מאוד. הלאה, אנחנו עוברים דף, הופך את הדף, מי שיש לו את ה... מי שהדפיס את, את הדף. ובסך הכל מצווה ד' עדות החודש. כן, החודש הזה לכם. עדות החודש. החקירה, שוב, במקום לקרוא, אני אסביר לכם. יש שני עדים. שני עדים, יום ההולדת שלהם הוא א' בניסן. והם באים... ביום האחרון של הדר, ואומרים, ראינו את הלבנה. ואז מה קורה פה? אם נקבל את עדותם, אז ברגע שקיבלנו את עדותם, הם כבר בר מצווה. ואז יוצא שהם ראויים לעדות. ואם לא קיבלנו את עדותם, אז היום לא ראש חודש אדר, אלא לא ראש חודש ניסן, אלא למד אדר, ואז יוצא שהם פסולים לעדות. ואז הוא אומר, בזמן החקירה והדרישה, הם עוד לא בר מצווה. ואז מה שנקרא עדות שאי אפשר להזימה, זה מסביב לזה החקירה המעניינת. באמת חקירה קלאסית של מלכת חינוך, גם אני חייב לומר פייפייה, זה מרחיב דעת, תורתך שעה שוואי. עכשיו אני אגיד פה דבר, אבל בשם אומרו, דיברתי על המלכת חינוך עם כידידי ושכני הרב דוד ביגמן, נשיא ישיבת מעלה גלבוע. הוא אמר לי כזה דבר. הוא אמר את זה כללי, אבל בתור דוגמה על המקור הזה. הוא אמר, זה לא נכון. זה דאורייתא. בר מצווה זה מין אומדנה חזקה, ואפשר לסמוך על זה בדרבננים. אבל דאורייתא זה בגרות מינית, שני סימנים. זה לא קשור ביום הולדת. ולכן כל הבסיס פה הוא צריך עיון. וטענתו הייתה שזה הרבה פעמים. ולכן גם לא הדפיס ספרו המנחת חינוך. שהוא עושה חקירה, תורתך שעשועי, אבל הבסיס הרבה פעמים צריך לדון היטב אם באמת זה מבוסס על הנקודה הזאת. אמרתי בשם היומרו, אני לא יודע, אני חושב שהספר הזה הוא ספר מצוין וחשוב. טוב, על היחס, השאלה, על היחס בין צורת הפלפולים של המלכת חינוך לבין הבריסקאיות. החשיבה המופשטת שהיא קורית בליטה, לא רחוק משם, זאת אומרת, לא רחוק מגליציה, אבל לא בגליציה, וגם לא רחוק מבחינת הזמן, כן, קצת אחרי. ורב חיים מבריסק כבר הכיר את המנחת חינוך. עד כמה זה דומה? אז בואו נקרא לזה את מילותיה של הרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי בספרה המצוין. שנקרא משפטי חלמדני, ניצני הלמדנות המשפטית בספר מנחת חינוך, בצל מחבו רבי יוסף בעבל, אחרי הקדמה גם על האיש, גם על הספר, רבי מהחקירות היא מסווגת, ספר מאוד מומלץ למתעניינים, באיש או ובמשנתו, וכך כותבת הרבנית טיקוצ'ינסקי על היחס ביניהם, בין רבי יוסף בעבל לרב חיים. הרב יוסף בעבד עדיין אינו משתמש במושגים ומופשטים המוכרים אלינו משיטתו של רב חיים. כך למשל אחת הדוגמאות שהבאתי כאן המתייחסת לדינה של חצי השפחה בכנס מקבילה לחילוק בין בעצם לבמקרה כפי שהסברתי. לא יכלתי להביא עוד את החקירה הזאת, אבל זה עובד ככה. מפותה, מי שמפתה הוא חייב כנס. הכנס הוא על בת חורין ולא על שפחה. אז דן המנחת חינוך, מי שמפתה חצי אישה שהיא חצי שפחה, חצי בת חורין. אם יש לשפחה שני בעלים ואחד משחרר אותה, לא יודע, או משהו כזה, אז נהיה את חצי שפחה, חצי בת חורין, ואדם מפתה אותה, אז אם הוא חייב בכנס. וזה היא מראה שמקביל לדיון, לא שאל אותו באמת כי מעניין אותו אם מישהו מפתח חצי שפחה חצי בת חורים, אלא זה נפקמינה בהבנת הכנס, האם הכנס הוא במקרה או הכנס הוא בעצם. שבמקרה ובעצם זה מינוח בריסקאי. ובמנחת חינוך אין את הניסוח הזה, הוא מדבר עליו, אז לכן יש לו את החצי שפחה חצי בת חורים. ואז היא כותבת על זה, דרכו של רבי יוסף בעבד הוא בניתוח קזואיסטי, זאת אומרת, קייס, מקרה של שאלות תיאורטיות בציור השאלה המופשטת. מהדוגמאות הללו מצביעות על כך שהדמיות הדואליות יצרו חקירות שיכונו מאוחר יותר חקירות בריסקאיות, עולה שפעולתו של המנחת חינוך הפוכה מזו של רבי חיים בריסק. בעוד שהמנחת חינוך המחיש את החילוקים הבריסקאיים באמצעיות דמויות חציות, רב חיים הפשיט את החילוקים והמשיג אותם. אבל אפשר להצביע גם על יחס של התפתחות בין הגישות. מנחת חינוך הציב דמויות ומחיש למצאותם את החילוק, ובכך הציע את האפשרות לבחון את הדין משני היבטים. מה שעשה רב חיים המאוחר למנחת חינוך הוא עקירת הפיגומים של הדמויות החצויות. ביטוי מאוד יפה. שרת החקירה על מכונה, מסגתה והפיכותה לקליוני. זאת אומרת, הוא מציע בקטנה, קודם כל בקטנה, שאולי יש פה המחשה, הרב משה ליכטינשטיין הוא הגדיר את זה, והוא אמר, המנחת חינוך זה בית חרושת לנפקמינות. זאת אומרת, אם יש לך חקירה שהוא הוא, הוא, הוא נין ונכד, כן, הוא מצאצאי, רב חיים בריסק, אז הרב משה ליכטינשטיין אומר שאתה רוצה נפקמינה של חקירה בריסקאית, אולי תמצא במנחת חינוך, שהוא ימצא לך חצי כהן, חצי עבד, משהו כזה, והוא יוכל... אבל יש פה יותר מזה, היא אומרת, שבעצם המנחת חינוך זה סוג של הפשטה, אבל הוא לא רוצה להפשיט, הוא רוצה להציב את זה על מקרה, ואז הדמויות החצויות האלה הם פיגומים. למה פיגומים זה משל יפה? כי אפשר להגיד שרב חיים, הוא אומר, אני לא צריך פיגומים. אני יכול לתחול לתת חקירות באוויר. ההפשטה היא האוויר, והמנחת חינוך שמחפש את הדין, זה הפיגומים. זו אמירה מאוד, מאוד יפה. ועוד כותבת, משפט אחרון פה, חיבתו ונתינתו של המנחת חינוך ללימוד שיש בו מן השעשוע ומן החידה. באות לידי ביטוי בדרכים שונות, אחת הדרכים היא הצגת קשיים באמצעות יציאת פרדוקסים ומעגלי קסמים, אולי זה גם מה שאמרנו קודם על פרדוקס על השני עדים, שאם אתה רק כדי לקבל את עדותם, אתה יכול לקבל את עדותם רק אם קיבלת את עדותם. אבל סוג דוגמה כלכלית, סליחה, דוגמה חושבונית מעניינת, הסוגיה בחולין, הזרוע אל החיים והעקבה נוהגים בכלאיים ובקוי, רבי אליעזר אומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל, זאת אומרת, יש פה חיה ובהמה, חיה במתנות, אם זה שתי בהמות, חיה במתנות, מן התיש ומן הצביעה, חיה ובהמה פטור מן המתנות. אז מה המחלוקת ביניהם? בסה אפילו מקצת סה קמי פלגי. מה סבר סה אפילו מקצת סה, ומה סבר סה אפילו מקצת סה לא אמרינן. אמר רב הונא בר חייא, מהי חייב נמי דקה? אמר מי שאומר שחצי חיה, חצי בהמה, כמה חייב? חייב בחצי מתנות. זאת אומרת ככה. זרוע על החיים ותקבע מי ששוחט בעל חיים, צריך לתת זרוע על החיים כבר לכהן. אבל זה רק עם מה שעולה על גבי מזבח, אם זה בהמה. אבל אם זה חיה, הוא פטור. יפה. אבל אם זה חצי חיה, חצי בהמה, אז מסקנת הרב הונא בר חייא, חייב חצי. כותב על זה המנחת חינוך, ודד, דין זה, דפסקין אנסה אפילו מקצת זה, ובצבי הבעל התאישה, דחייב מקצת מתנות מחלק הסיגיות, החלק שבו הוא בהמה, לאו דווקא מחצה. דהכלל דהתורה גילקה דצד ציוד חייו, זאת אומרת, תלוי איזה אחוז הוא עושה. אז אם זה חצי חצי, אז זה חצי. אבל כפי ערך הסיוד חייו לפי ערך זה המתנות, ויצר לך, כאון צבי הבעלת ישע, אז זה חצי. דהלדה ולד זכר, הולד הזה חצי תיש וביד מצד נהם. ואם הזכר הזה גם כאן בעלת ישע, אז זה מתמעט, כן? וילדה ולד, אם כן, הדד המיטה ואימו אבי חצי תאיש ודאי. אם כן, הולד הזה שלוש רבי תאיש, והחלק הרביעי הוא ספק צבי. על כל פעמים צריך לתן שלושה חלקים מתנות. והחלק הרביעי יחזיק לעצמו. זה כבר נהיה שלוש רבי רבע. וכן עוד דורות. צבע חשוב. הכלל כמה חלקים סיעות שיש, לפיהם צריך לתן כך וכך חלקים מתנות, דווקא מחצה. שזה אומר, איך קוראים לזה? סדרה מתכנסת. מתכנסת לאפס, או לאחד, תמיד לבעלים או לכהן. תשמעו, זו מתמטיקה מתקדמת מאוד, ואנחנו מדברים פה על האמצע המאה ה-19, אני תוהה, אם הוא לוקח את זה מהמתמטיקה שרק מתחדשת, או הוא בעצמו ממציא פה את תורת הסדרות, לא יודע מה הוא מכיר, והוא כתב בשוף, וזה פשוט, זה בראשית תיבות, כן, פה פתחנו את הראשית תיבות, פשוט למי שמתמטיקאי מתקדם. עוד נמשיך את זה, הכותב בסוף אין צריך להאריך. טוב, החקירה, אנחנו כבר חותרים לסיום, החקירה ב-14 גם לא נקרא, לגבי יחס בין כושר לציצית לכושר בשבת, זה במוסך השבת, במלאכת כושר. כן, אם מי שעושה כושר בשבת, את הציצית, אז אם הציצית היא באה, אם הציצית היא... פצווה באה בעבירה, ואם קשר קשר שלא של קיימה, אז אולי בשבת הוא פטור, אז האם הציצית יכולה להיות קשרה בקשר שלא של קיימה. היחס, יש פה חקירה כזאת מאוד מעניינת, ואם יש מכה בפטיש, ואם יכול להיות מכה בפטיש בעבירה, אז זה הדיון שאני לא קורא חוסר זמן. ואנחנו נסיים בתופעת הטבע המפתיעה, מהממת, של לימוד או מנחת חינוך. בכל מקום קמים שיעורים במנחת חינוך, חברות מנחת חינוך, כוללים וישיבות מנחת חינוך, ובראש ובראשונה וישניץ. הספר תורת המנחה חלק א' ב-15, זה מההקדמה שלו, כתוב שם כך, חידושי תורה ופלפולי דאורייתא, בספר מנחת חינוך ממצווה א' עד מצווה י"ח, חלק א' זה רק עד מצווה י"ח, למה? כי זה ארוך מאוד. שנתחדשו ונתלבנו ונתבררו בכל אלימרי חיים ללימוד תורת המנחת חינוך שבית כבוד קדושת מרן האדמור שליטא זה אדמור מוויז'ניץ. אופן וסדר הלימוד בכולל הוא לימוד החינוך על בוריו ועליו המנחת חינוך כי הוראת כבוד קדושת מרן האדמור שליטא נלמדים בעיון רב כל הציונים ומראי המקומות. החל מדרי הש"ס והרמב"ם והשולחן ערוך ראשונים ואחרונים וספרי אישות אשר ציינה למנחת חינוך. כאשר מדי חודש אחותו מודפס קונטרס מיוחד ובו מראה המקומות המורחבים ללימוד החודשי. זאת אומרת, בתחילת החודש איזה מצוות יש? במצוות האלה נראה במנחת חינוך איזה ספרים הוא מזכיר, כל ספר, כל קטע שהוא מזכיר, מוציאים אותו בקונטרס והוא נלמד בעיון. זה כולל, כולל מנחת חינוך ב- 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 של חסידות ויז'ניץ, זה מה שלומדים. לא יודע אם זה סדר ביום, מה כולל לזה, לא יודע מה, מה, מה היקף, כי ככה מקיפים, תראו, פעם רצו להקיף, ברמב״ם אפשר להקיף, במשהו מסוים ביהדות, פה זה להקיף את כל המצוות, את כל העיון על המצוות, ואת כל הפלפולים על העיון הזה. זה קצת מראה עד כמה הספר זה מסיים שם מדי חודש נראית בחינה מקיפה ויסודית בלימוד החודשי. זה לא לימוד כזה של ישיבות בעיון לפלפול, יש בחינה, הכולל, על המנחת חינוך. טוב, בהחלט מרחיק לכת, וככה הספר הזה פה, בוא נגיד, יש ספרים שאני אומר, התלבטתי אם להעביר. הספר הזה היום חזר להיות ספר ממש נלמד מאוד מאוד, אולי בראש הראשונה בגלל אחד השערים, בספר של הרבנית מיכל תורתך שעשועי, הרבה מאוד חקירות שם, הן פשוט מרחיבות את הלב, כיף לנסות להבין אותם. אני לא חושב שזה יכול להיות סיבה יחידה, זה מאוד מלמד, וקצת חזרה מהבריסקאיות, לא מופשט באוויר, אלא מופשט עם פיגומים, כמו המשל שראינו. אולי, המפה אגב פה למטה זה כל המקומות בגליציה שבהם כל ערים, שש הערים שבהם הוא היה הרב של העיר, אמרנו שהוא נדד, אבל אני חושב שגם הספר הזה זה המחשה נפלאה לפלפול הגליציאני, שאולי חשוב שהוא עבד מהעולם, אבל כאמור חוזר לחלוטין בסוג הדלת האחורית, שבבוקר לומדים עיון, קוראים לזה עיון, הכוונה ללימוד הבריסקאי, אבל בסדר צהריים או ערב ילמדו מנחת חינוך. עד כאן, על בעל המנחת חינוך, הרב יוסף בעבד, זכרו יגן עלינו.